ערב טוב, שלום לכולם, חנוכה שמח. אנחנו ראינו בשבוע שעבר את הפולמוס שהיה לרבי יוסף בן יהודה וגם לרבנו עם רבי שמואל בן עלי ומר זכריה. אז התחדש לי השבוע, עיינתי קצת בויקיפדיה על רבי שמואל בן עלי, אז היה איזה נוסע מאשכנז בשם רבי פתחיה מרגנסבורג שביקר בבגדד באותה תקופה, והוא מתאר את הישיבה של רבי שמואל בן עלי, ישיבת גאון יעקב. זאת אומרת שהיו שם 2,000 תלמידים בישיבת גאון יעקב, ורבי שמואל בן עלי ממש כמו מלך בבגדי זהב, ו-60 גיבורים סביב לו מזוינים בחרבות כמו שלמה המלך, ככה הוא מתאר. אבל הפרט הכי חשוב שהתחדש לי זה שמר זכריה היה חתנו של רבי שמואל בן עלי. רבי שמואל בן עלי לא היו בנים, רק בנות, והוא היה חתנו, והוא המשיך אותו אחר כך בראשות הישיבה. רבי שמואל בן עלי היה בן ראש ישיבה גם, אבל אחר כך זה עבר כבר וכתוב שהבנות שלו היו מלומדות, והן היו מקשיבות לשיעורים דרך חרך שהיה בחדרן, היה להם איזה צוער כזה בחדרן, והן היו מקשיבות לשיעורים של אבא שלהם. אז עיקר מה שהתחדש זה א', השררה והגינוני כבוד המופלגים, שאז זה מובן כאילו אם עומד איזה מישהו בקהיר, מישהו לא ידוע ומנסה לקרוא תיגר על הסמכות של ישיבות בבל, אז זה גרם להם להרבה כעס. אבל בעיקר על זה שהוא היה חתנו, זה דבר שלא ידעתי והתחדש לי השבוע. טוב, מי שזוכר, אז ראינו אנחנו בעמוד תו ח', מי שזוכר ראינו בשבוע שעבר שרבי יוסף בן יהודה התרעם על רבנו, למה השבת למכתבו של אבן ג'ביר, של יוסף אבן ג'ביר, כי הוא הסתובב בכל בגדד והשוויץ שהנה הוא קיבל מכתב מהרמב״ם, והוא יהודי עם הארץ, אז זה הפך את הרמב״ם ללעג וכלס בעיני מתנגדיו, למי הוא עונה, מי המכותבים שלו, מה הרמה שלו וכו'. הרמב״ם ענה לו, אז מה אכפת לי, אני ראיתי יהודי שצריך עידוד בלימוד תורה והוא משתדל, וחשוב לו שאני אתייחס אליו, אז התייחסתי אליו, מה אכפת לי איך יגיבו ומה יעשו וכו'. אז היום נראה בעזרת השם באמת את המכתב שהרמב״ם כתב לרבי יוסף אבן ג'ביר בעמוד תו ח', כנראה שהמקור הערבי לא בידינו, אבל ודאי שהאיגרת נכתבה בערבית, כי עוד מעט נראה שרבי יוסף אפילו עברית לא ידע כמו שצריך, והתרגום הוא תרגום קדום וממילא גם כבד קצת, אבל נתגבר על זה. עמוד תו ח', אז הרמב״ם כותב מקהיר לבגדד. הגיעו אלינו איג'רת הזוגן הנכבוד היוגור, התלמיד בר הלבוב, כן, תהור הלב, מור יוסף שומרו סורו, בן אבי אל חייר נוחו עדן, המכונו אבן ג'ביר. והוא זוכר, הרמב״ם כותב לו בגוף שלישי, אבל בעצם הוא כותב אליו, ואתה הזכרת במכתבך, והוא זוכר שהוא עם האורס. אבול נתבואר לנו מכתובו, שיש לו השתדלות חזוגו על תלמוד תורו. אז רבי יוסף אמר בו, אני עם הארץ, אני לא יודע ללמוד, אבל הרמב״ם אומר, אני רואה שאתה אוהב ללמוד. ושהוא הרבה מתעסק בפירושנו למשנו, ושאינו מבין החיבור שחיברנו משנה תורה, בשביל שהוא בלשון משנו. כלומר, אפילו עברית צחה, כמו של משנה תורה, שהיא בלשון חכמים של המשנה, הוא לא הבין. אולי פרשת שבוע הוא כן הבין, אולי לשון מקרא הוא ידע, אבל לשון משנה, בעצם הוא הרבה לעסוק בפירוש המשנה שנכתב בערבית, ובמשנה תורה הוא כותב לרמב״ם שהוא לא יכול ללמוד, כי הוא לא יודע עברית.
מה זה
אצלו
את האפשרות ללכת להראות לכולם, וזה
שהוא עם הארץ זה הוא כתב, אז הוא מודה ועוזב ירוחם, אבל הרמב״ם מפרגן לו, הרמב״ם אומר לו, אז מה אם אתה עם הארץ? אבל אתה משתדל, כנראה שהוא לא התבייש בזה שהוא עם הארץ, כי זה היה ידוע לכל, או שהוא היה אדם ענוותן, אז הוא בעצמו כתב את זה לרמב״ם. וזוכר לנו ג'מקן, כן הזכיר בדבריו, ששומע מתלמידי חכומים שומרום צורום, שיש שום בברדד שטוף עשו עלינו אותם הדבורים של זכורום, שהשיגו עלינו וטענו כנגדנו, וביגש להושיב לוהם. הוא ביקש מהרמב״ם תגובה לטענות א' ב' ג', וחיל לאופוננו שנכתוב לו בכתב יהודנו, כדי לסייעו על הלימוד, כדי לעודד אותו. ואנחנו עושים כן. כנראה שלפעמים הרמב״ם היה מכתיב בעיקר בזקנותו, הוא היה מכתיב את המכתבים. ומישהו אחר כותב, והוא אומר לו מה לכתוב. וכאן הוא ביקש מהרמב״ם שזה יהיה בכתב ידך, כדי שזה יהיה לנו ככה לאות של כבוד ולעידוד. והרמב״ם נענה לבקשה הזו. תחילת מה שאתו צריך לדע, השם יתמיד עוזוך ויוסיף בהסלוח אותוך, שאין אחו עמו אורס, אלו תלמידנו ואהובנו אתו. וכל מי שמבקש להתדובק בתלמוד תורו, ואפילו הבין פוסוק אחד או הלוך או אחת, ואין הפרש שהבין אותו עניין מלשון הגודש, או מלשון ערבי, או מלשון ארמי. הכוונו היא הבונת או עניונים בכל לשון שהיה. התוכן הוא חשוב, והלשון לא משנה. כנראה שהוא התנצל, שהוא לא יודע עברית, והוא לומד רק, נאלץ ללמוד רק בערבית. הוא אומר לו, מה זה משנה? גריית שמע מותרת בכל לשון, כן, שמע ישראל בכל לשון שאתו שומע, כל לשון שאתה מבין, ואם לא ידעו כי שומע יוסף, כי מבין יוסף, כי המליס בן אותם, וכל שכן הפירושים והחיבורים, אם יוצאים מדי חובת גריית שמע בערבית, ובלבד שמבינים ערבית, אז ודאי וודאי שלימוד תורה, והוא עיגור הוא שאתה עסוק בלימוד, וכל מי שמניח לימוד, אם לא לומד מעולם דובור, נאמר בו, כי דבר אדוני בוזו, זה אדם שבוזה את התורה אם הוא לא לומד בכלל. וכל מי שמתעסל מן התוספת, לומד, אבל הוא לא כל הזמן בשאיפה להוסיף ולהתקדם. ואפילו היו חוכם ג'ודול, אבל הוא דורך במקום, הוא מבטל מסוות עשה של התלמוד תורו, שהיא כנרא דכל, תלמוד תורה כנגד כולם. אז העיקר זה ללמוד. ובכלול אומר לוך שלא תבזע או תבזע עצמוך, ואל תתיואש מן השלמות. כלומר, אם קטון אתה בעיניך, אתה יכול להיות ראש שבטי ישראל, אל תמעיט בערכך. ג'דולי החכומים התחילו הלימוד והם ג'דולים בשונים, והיו מהם משהו יו... מה?
כוונה כאילו בעתיד?
כן, כן, הוא אומר, אם הוא תופס עצמו כמי אני ומה חיי ולמה אני מסוגל, הוא לא יגיע להישגים. אומר לו הרמב״ם, גם רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40, והגיע למה שהגיע, אז... תשאף לגדולות ותאמין בעצמך ותגיע רחוק. ג'דול, כן, וראוי לחוג'. אז קודם כל הרמב״ם מאוד מעודד אותו ומאוד מפרגן לו, וראוי לחוג'. אבל הוא גם דורש ממנו, וראוי לחוג' גם כן שתלמד זה השיעור מלשון הגודה שחיברנו בו החיבור, דיינו תלמד עברית בכמות כזו עד כדי שתוכל להבין את משנה תורה, כי הוא גל להובין וגורוב להתלמד מאוד, זה סגנון פשוט של זה עברית שיחה. ואחר שתתחנך בו בספר אחד, ספר אחד תשבור את השיניים, נגיד ספר המדע, תובין כל החיבור כולו, תתפוס את העברית ותוכל ללמוד את כל היד. ואיני רוצה בשום פונים להוסיאו ללושון ערבי, כנראה רבי יוסף בתמימותו והנאיביות שלו, ביקש מהרמב״ם בקשה אישית, תתרגם לי את משנה תורה לערבית, כי אני לא יכול ללמוד אותו, אני לומד רק את פירוש המשנה. אז הרמב״ם אומר לו, בשום פנים ואופן, אני לא אתרגם את משנה תורה לערבית, כי נעימותו ויפוסדו, הדקדוק של הלשון העברית היא כל כך יפה בו, שנאבד אותה על ידי תרגום. ואני מבקש עתו להחזיר פירוש המשנה בספר המסוות ללשון הגודש, וכל שכן שאחזיר זה החיבור ללשון ערבי, אל תבגש זה כלול. הרמב״ם פה אומר בפירוש שהוא ניחם על החיבורים שהוא כתב בערבית, וזה בגלל שהתעורר הרבה צמאון לספרי הרמב״ם בארצות שלא דוברות ערבית, והרמב״ם ראה בזה מחסום, ולכן הוא אומר, אם יהיה לי זמן אני אתרגם את פירוש המשנה בספר המצוות לעברית, ודאי שלא את משנה תורה לערבית, אלא אתה תלמד עברית. וזה לא קשה באמת, לשון משנה היא לשון פשוטה יחסית.
והטיבונים בעצם כן...
נכון, כן, שהרמב״ם לא הספיק, כן, הרמב״ם היה בקשר עם רבי שמואל אבן תיבון, הוא חי בדורו, והוא הדריך אותו תוך כדי תרגום המורה. ועל כל פונים אוחינו אותו, השם יסייע אותוך ויחונכו השלמות האמיתית, ויגבס לכו הסלוחת שני העולמות. כן, השלמות האמיתית שהיא לימוד תורה ודבקות בקדוש ברוך הוא. אז רואים הרבה באגרות, כן, לרמב״ם יצא שלא בצדק שם כזה של אריסטוקרט, ורואים באגרות שהרמב״ם היה מאוד מאוד עממי, כלומר אתה רואה שהוא מתנהל עם כל אחד לפי רוחו, וגם יהודים מאוד פשוטים, אתה רוצה שאני אכתוב לך בכתב ידי, הנה אני כותב לך, מנחם אותו, מעודד אותו, וכך וכך, לא היה סנוב ומתנשא, רחוק מאוד מזה. אבל מה שזוכרתו ששומעתו אותם אומרים שאנחנו הרחקנו תחוית המתים, רצוני לומר חזרת הנפש לג'וף, עוד תבוא לפנינו כל איגרת תחיית המתים בעריכות, אבל כמו שאמרנו התעורר פולמוס בתימן, האם כשהרמב״ם מדבר על תחיית המתים הוא מדבר עליה כפישוטה, חזרת הנפש לגוף, או שזה מושג אליגורי לחיים שאחרי המוות, אדם מת, גופו מת, ותכף ומיד אם הוא זוכה, נשמתו חוזרת לתחייה, דיינו עוברת לחיות בספירה אחרת, בממד קיומי אחר, ואז בתימן שלחו איגרת גם לקהיר וגם לבגדד. וכנראה שרבי שמואל בן עלי, שאני מנסה להשיג את התשובה שהוא השיב ליהודי תימן, כנראה שהוא באמת חיזק את אמר להם שבאמת הרמב״ם כופר בתחיית המתים, ולא מאמין בזה כפישוטו, והוא נגד חז"ל, היא קיימת, צריך לאתר אותה. אולי אתה תוכל לעזור לי, ניסיתי כבר להגיע אליה. ראיתי שזה מופיע באתר של דוקטור או פרופסור צבי לנגרמן, רק לא הצלחתי להוריד את זה משם. הוא משהו דוקטור למדעים מדויקים, אבא לשיעורים של מורי, הוא אומר לו, מורי, מורי, הוא אמריקאי כזה, הוא תימני יותר מהתימנים. אז ראיתי ששם זה מופיע, אבל לא הצלחתי להוריד את זה. אז אבל מה שזוכרתו ששומעתו אותם אומרים שאנחנו הרחקנו תחוית המתים, רצוני לומר חזרת הנפש לג'וף, זהו סועת שמרוע ג'ודול עולנו. הוא אומר זה עולנו, או שהוא איש ראש או עורום, יושים את דבורנו מה שלא אמרנו, יחס לנו מה שלא התכוונו אליו, או איש סוחול, נתגשו עולו להובין דבורנו בו עולם הבא, דיינו את החיבה, הסברנו את עולם הנשמות, וחושב שהוא תוחיית המתים. אז או שהוא מטעה במזיד, או שהוא טועה. וכבר חיברנו בזה עניין מאמור להבונת זו התועות, הרמב״ם כותב שהוא חיבר או אפילו שלח לתימן מאמר שיבהיר את הסוגיה, והוא בלי סופג יג'יע עליכם, המאמר, ויוסיר מעליכם כל סופג בזהו עניון. וזוכרתו לנו גם כן שתופסו עולנו באומרנו שהמילו, אמנום אנחנו נסתווינו בו על ידי משה רבנו, לא על ידי אברהם אבינו. הרמב״ם נאמן לשיטתו שתורה ומצוות קיבלנו רק ממשה רבנו, והרמב״ם כותב בכמה מקומות שזה שאנחנו מלאים היום זה לא בגלל שאברהם מל, אלא ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. נכון שאברהם נצטבע על המילה, אבל זה לא היה ציווי לדורות, זה היה ציווי לו ולזרעו, ושניתנה תורה איפסו מונה, ואנחנו מחויבים במילה בגלל שמשה רבנו ציווה אותנו. אסור לנו גיד הנשה לא בגלל שיעקב ובניו לא אוכלים את גיד הנשה, אלא בגלל שמשה רבנו ציווה בתורתו שלו לאכול את גיד הנשה. איך? כן, אבל זה נזכר בפרשת וישלח, לא בפרשת שמיני באיסורי מאכלות. אבל חז"ל אומרים בפירוש שניתנה, על זה הם אומרים, על גיד הנשה, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, אלא שנכתב במקומו. דיינו, כתבו את זה אצל הפרשייה, אבל בעצם הציווי הוא מכוחו של משה. למה זה כל כך חשוב לרמב״ם? כי הרמב״ם רוצה ריכוזיות, שתורה רק אצל משה רבנו, לא אצל אברהם ולא אצל יעקב, ולהבדיל גם לא אצל ישו ואצל מוחמד. כלומר, לא אצל אף אחד, לא לפני משה, כי ברגע שאתה פותח את זה, אז זה פתח לכך שיש כמה מקורות לתורה. הרמב״ם אומר, מידות טובות, דרך ארץ, ודאי, ספר בראשית, כולו מאבות, אבל תורה ומצוות, הלכה אך ורק ממשה רבנו. אני לא יודע, כי זה נכתב בזמן מתן תורה, כן, אז בני ישראל שם זה כבר במשמעות אחרת. לא יוכלו, לא יוכלו, בהווה מתמשך, זה צורת עתיד שמשמעה הווה מתמשך. טוב, מה טענו כנגד הרמב״ם על זה בבגדד? ואומרו שאלו 13 בריתות שנחזרו עולהו על המילה, אמנם היו עם אברהם. בסוף פרשת לך לך יש 13 פעמים שמופיע המילה ברית. אז הם אומרים, עם מי נחרטו הבריתות הללו? עם משה או עם אברהם? דרך אגב, הרמב״ם ציטט את הבריתות הללו בסוף הלכות מילה, כלומר, הוא הכיר את זה. וזם מאמור מאומרו סיכלות ג'דולו, וראויו עולו שלא יודע דבור מעיגרי הדוף, ומאמורנו הוא אמת שאין בו סופג. לפי שתרייג' מסורות שנאמרו למשה מסיני, מכלולון הנהמילו וג'ידן נושה, אבול הדובור, כמו שאומרו זכרונם לברוכו, כך אומרת הגמרא, בחולין כמדומני, כן? אבול הדובור, כמו שאומרו זכרונם לברוכו, נכתב במגומו, ואומנם אנחנו הולכים אחר סיווי סיני, שגי ימלונו, שישרר לנו, איסור ג'ידן נושה המוקדום, והמילו המוקדמת. אז נכון שבתורה מילה אמנם כתובה גם בפרשת הזריע, וביום השמיני ימול לשר עורתו, אבל היא מופיעה בלך לך, כי זה היה הציווי הראשון על המילה. אבל מכוח זה שמשה הזכיר את זה בתורה, לכן יש לנו חיוב על הדבר, וכן לגבי גיד הנשה, ולא מכוח משה, אברהם ויעקב.
האמת, עצם זה שהרמב"ם טוען שתורה קיבלנו ממשה,
כן.
זה האמת די הגיוני.
נכון.
אז מה נעשה עם העניין של אהבות כימות התורה עד שלא ניתן?
זה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה לא מחייב אותנו. קודם כל, בקיימו אהבות את כל התורה כולה, יש שתי גישות בראשונים. יש גישה אחת שנקרא לה גישת חכמי צרפת, שתופסים את הדברים כפשוטם. שבאמת הם קיימו את כל ההלכה לכל דקדוקיה, אבל יש חכמי, נקרא להם ספרד, אולי שוב באופן כוללני, שזה רבנו אברהם בן הרמב״ם כותב את זה במפורש, רבנו מנחם המוירי, שהוא מפרובנס, הוא גם כותב את זה, הם כותבים שאין הכוונה של האבות היה עולם מלכתי כמו העולם שלנו, אלא שהם הגיעו למדרגות רוחניות מכוח דבקותם בקדוש ברוך הוא וקיום אותם מצוות שהיו בזמנם, כמי שמקיים היום את כל התורה כולה. הכוונה, הם לא נפגעו מזה שהם לא קיימו את התורה, אלא הם הגיעו למעלות כאלה שהיום אתה יכול להגיע אליהם אולי וכולי היי ואולי בעקבות התורה, אבל אין הדברים כפשוטם, כותבים את זה מפורש.
התורה כחוכמה, לא כהלכה.
כן, שהעולם ההלכתי שלהם לא היה העולם ההלכתי שלנו, וגם לא היה צורך, כי זה היה לפני מתן תורה. אבל גם אם נגיד כמו בעלי התוספות, שהכוונה היא, כי הם אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, זה גמרא, כנראה רבנו אברהם הבין אותה שלא כפשוטה וכולי, בסדר, אבל זה לא מחייב אותנו. הם התנדבו לקיים, הם היו נביאים והתנדבו לקיים, לאותנו זה מחייב כי משה ציווה אותנו, לא בגלל שאברהם עשה. ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, כמדומני שהרמב״ם פה יאמר בהמשך, שאפילו שבע מצוות בני נוח, מה שמחייב את הגויים לשמור עכשיו שבע מצוות בני נוח, זה לא אדם הראשון ונוח, אלא זה משה בתורתו, שמשה ציווה יהודי תרייג וגוי שבע. כלומר, תורת משה איפסה ומחקה את כל החיובים והציוויים הקודמים, והכל עכשיו יונה כי משה רבנו, ואפילו לגויים, לא רק ליהודים.
למה הרב
גם
משתמש
בביתים? הוא מדבר
עם
ערב קשה. מה, נקדם?
זכה
ו... כי באמת הוא טוען, מה הראיה פה? הוא אומר, הראיה לא מתחילה בכלל.
במי שאמר, כאילו...
תראה, אני לא יודע מי אמר, אני לא בטוח שזה רבי שמואל בן עלי. תפסו עלינו אנשים בבגדד, לא יודע אם הוא אפילו כתב לרמב״ם מי אלה, אבל... בסדר, אבל הרמב״ם לא נמנע מלתקוף, כמו שחיים הזכיר בשבוע שעבר, כדי לדחות דעה מסוימת, שהוא לא נרתע מלדבר קשות.
אבל מי שיושב שם, הוא מקבל כאלה ביטויים על גדול הדושה שלה, על הרב המקומי.
אז א', אני לא יודע אם זה הרב המקומי, אני לא בטוח, אבל... מה? בסדר, אבל תשמע, ממה נפשך? אם זה לא מישהו מהשכונה, אז תשתמש בטיעונים ברמה. אי אפשר גם להסתתר מאחורי חסינות שהוא חכם, אבל לדבר דברים לא חכמים. רמב"ם אומר, מי שחכם שתמודד איתי בטיעונים חכמים. ומי שבא ומגבב כל מיני ציטוטים, הנה נאמר, וחות הוא ואומר הוא וכו' וכו', בלי לנתח את הדברים, בלי להבין אותם. לאשורם וזה וזה, אז הוא לא מתחיל להבין אפילו. אז אני אומר שוב, אני לא בטוח שזה הוא, בכלל לא בטוח שזה הוא, שבבגדד, יכול להיות שהתלמידים שלו הוסיפו הרבה שמן למדורה. כן. בסדר, נכון, עד רבה. לא, מעומר, או המקור של בעל הטענה, זה אדם שלא מבין דברים פשוטים. עכשיו דרך אגב, הרמב״ם גם צודק, זה גמרא ערוכה בחולין. הרמב״ם פה מזכיר, גמרא בחולין, אז מי שלא יודע גמרא בחולין, איך הוא בא להתמודד מולי, אומר רמב"ם, סגלו על זה הפוך גם. הרמב"ם הוא הרמב"ם, וכל מיני שואלים קטנים, חבלים קרמים, יש להם כל מיני טענות בבגדד על הספר. אז אם זה טענות ברמה, אומר רמב"ם, תודה רבה, ואני אתקן את עצמי, ואכיר טובה וכו' וכו', אבל שמגבבים כל מיני טענות סרט, אז בצדק הרמב"ם מודף אותם בביטויים חריפים.
הרמב״ם יכול להיות שהוא גם מתנגד לתת גדולה בכלל
למה?
למין חסידות כזאת?
תראה, הרמב״ם מתנגד לזה, כן, הוא כותב את זה מפורש בפירוש המשנה, בבכורות, באבות, הוא התנגד ל...
חסינות פרשנית כזאת?
כן, לא רק חסינות פרשנית, בכלל בישיבות בבל, כמו שאמרתי לכם, של 60 איש חגורי חרבות ובגדי זהב וזה וזה, הרמב״ם אומר כאילו בוא תהיה ענייני, בוא נדון ב... הוא לא אהב את ההיררכיה והעודף הגינוני כבוד וכו' שנהגו שם, שלא תמיד שיקפו את הגדלות התורנית האובייקטיבית של הישיבות שם. הוא גם בהחלט דיבר ותקף את האינטרסים הכלכליים שיש להם כדי לשמור על ההגמוניה של הישיבה, כדי לקבל תרומות מהקהילות וכו'. בוא נאמר, הוא כן ראה בזה מנגנון שהסתאב, נקרא לזה ככה, בהחלט כן.
היו ישיבות באותה גדולה באותו זמן, פורות אחרים?
כן, זה
מספר התלמידים גם?
לא יודע, מספר התלמידים אני לא יודע, אבל בגדלות בתורה בהחלט כן. רבי שמואל בן עלי הוא לא אחד מגדולי הראשונים בזמן הרמב״ם, חי רבנו תם, יותר מפורסם, נכון? בצרפת, והרמב״ם במצרים, ועוד כהנה וכהנה. זה משהו ארכאי כזה, כאילו, הזוהר של ישיבות בבל בימי הגאונים, שעדיין מנסים כאילו בכוח למלחמת מאסף כזו, לשמר אותו. ושלוש עשרה בריתות הנזכורות במילו, ראוי לשאול אלו הסומים, שהם רוצים להתחורות בבעלי העיניים. אז שוב, הרמב״ם הוא ידע את ערך עצמו, הוא לא, הוא מציג כאילו בביטחון עצמי, אבל אומר לו, האם הכתובים שיש באותו הפרושו של 13 בריתות נאמרו לאברהם, וחיברום אברהם וכתובום, וכשבו משה רבנו העתיג אותו מפוסוגים שכתובום אברהם וכתובום הוא בתורו, כמו שכותבים הורמואים דברי זולותום וחרבו זה זולותום, או אם אלו הכתובים הנזכורים בתורו נאמרו למשה מפי הג'בורו. האם משה היה איזה חוקר שמצא כל מיני קבצים מדורות עברו וכינס אותם לכלל תורה, או שהשם הכתיב לו את התורה מילה במילה? מה אתם אומרים? שואל, אומר לרבי ליוסף אבן ג'ביר, תשאל אותם איך זה היה. וכל מי שלא יאמין שאלו זה דרך אגב, זה מסביר את החריפות, קרה מה אומר, זה נוגע בעיקרי תורה. וכל מי שלא יאמין שאלו הפוסוגים עם כל התורה כולו, נאמרו למשה מפי הג'בורו, ולא שהוא מצא איזה תורת אברהם ועתיק אותה, כמו שאומרים מבקרי המקרא, שכל מיני עורכים באו ומצאו דפים מבולגנים קצת וכך וכך, או שזה תורה אלוהית מאת השם. וכל מי שלא יאמין שאלו הפוסוגים עם כל התורה כולו, נאמרו למשה מפי הג'בורו, הוא בכלל לא אומר אין תורו מן השומיים, אפילו עוד אחת, אומרת הגמרא בסנהדרין. ומנין היינו אנחנו יודעים או יודע משה רבנו מה שנאמר לאברהם אבינו בעת שנסתוו על המילו? ואומנם נודע לנו זה ממשה מסיני, הפרוטוקול של השיח בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכלל 13 ביטויים של ברית, מי גילה למשה רבנו? הקדוש ברוך הוא גילה לו. אם כן, עיגר זו המסבוב וחיובו ממשה רבנו, ואלו השלוש עשרה בריתות ממשה נשמעו, הם נאמרו לאברהם, אבל אנחנו יודעים עליהם, וזה מחייב אותנו מכוחו של משה, ממה שהודיעו השם. וזה דובר מבואור, ולא יתעלם אלו על מי שלא עיין ולא יסתכל בלימוד עיגור ההדות, והאביד כל יומו בסוריגים, בנספחים, בסעיפי סעיפים. כלומר, הרמב״ם בהחלט יש לו ביקורת על ההזנחה של אמונת ישראל, של מחשבת ישראל, של עיקרי הדת, שהם אנשי הלכה שמתעסקים בסעיפים הקטנים, באותיות הקטנות, אבל עיקרים כל כך חשובים וכל כך ברורים מטושטשים אצלם, ומעולם לא, אין להם משנה סדורה בזה. אין בתורותינו חילוק, תורו סיוו לנו מושה, כולו ממושה מהשם, וכל מה שיש בו ממה שגודם לזול אותו, כמו שבע מצוות לנוח ומילו לאברהם, לא נאמין בו אנחנו מפני שהדובר הזה מוקדום, אלו מפני הציווי האחרון המיוחד בנו, שניתן לנו, אנחנו גהילת יעקב. והארוך הוא בזה, יש בו עיבוד הזמון, יעבדוך עמים. תודה רבה. כן, אז אדם הראשון לא מחייב אותנו, נוח לא מחייב אותנו, למה אנחנו לא אוכלים איבר מן החי? כי משה כתב את זה בתורתו, למרות שהציווי כבר נאמר לנוח, אבל האישרור שלו על ידי משה, הוא מחייב אותנו.
נכון. כן. המקום חייב היה רק לעברנו במילה, אז היינו מסתכלים בלראות את זה אחר כך כציווי נוסף.
כן, אבל לא תמיד זה מופיע כציווי נוסף. במילה כן, וביום השמיני ימול, אבל בגיד הנשה למשל לא. וגם בעבר מן החי אני חושב שלא. לפעמים כן ולפעמים לא. וזוכרתו
ש... שאברהם
קטר לא, הוא אומר, וכי אפשר לומר כזה דבר? הם טוענים שהבריתות נאמרו לאברהם. איך אתה יודע שהם נאמרו לאברהם? וכי משה אסף קבצים קדומים והעתיק אותם, או שהשם אמר לו? אברהם אומר, אז ממילא אם... כן, אז בעצם זה נאמר למשה מפי הגבורה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה לאברהם, אבל שוב חזר.
לא נאמר למשה, זה טוב.
נכון.
למה אפשר להגיד
ש... אז נכון, אז זה
בדיוק... שאנחנו כן מצווים במה שכדו...
לא, אז זה בדיוק... לא, אז זה בדיוק מה שטוען הרמב״ם. שבאמת מה שמחייב אותנו זה שהקדוש ברוך הוא חזר על זה באוזני משה. לולא שהיה חוזר על זה באוזני משה, לא היינו אומרים אפילו לדעת את זה. נכון, זה בדיוק מה שטוען הרמב״ם. זו בדיוק הטענה. וכי יש לנו ספר אחר, וכי משה אסף מספרים אחרים. בסדר, אז זה משהו, אז הוא אומר, אז תחשבו, רגע, לפני שאתם מדברים. אני כתבתי שמה שמחייב אותנו במילה זה משה. שמשה כתב, אמרו לו ואמר לנו, ולא אברהם. ככה אתם טוענים. אתם אמרתם, מה פתאום? זה אברהם מחייב, לא משה. ואני שואל אתכם, מאיפה אנחנו יודעים בכלל שאברהם הצטבע על המילה? האם לא ממשה? אז לא זה מה שמחייב אותנו, כאילו... זה בדיוק מה שאומר, וכי אתם לא תודו לי אם רק תחשבו קצת. כן, אין לנו עוד תורות, זה בדיוק, זו הטענה של הרמב״ם. והאישרור של זה על ידי משה רבנו הוא זה שמחייב אותנו. אם משה לא היה מוצא נכון לכתוב את זה בתורתו, אם השם לא היה מכתיב לו, אז ספק אם היינו יודעים את זה, וגם אם היינו יודעים זה היה משהו היסטורי, אבל חסר ערך הלכתי. לכן הוא גם כאילו מתבטא בחריפות, כי הוא אומר יש פה כאילו טעויות... בסיסיות, גסות, כן, הסומים כנגד בעלי העיניים.
זה כאילו אותו עיקרון שלא מזכיר באיגרת תימן, שכאילו ידבק למעמד הר סיני.
נכון, כן, 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 זה בגלל החשש, חשש מאוד תורות, שכבר היו. כאילו, מאוד נביאים שטענו שהם מוסיפים או גורעים או משנים. אז רמב"ם אומר, משה הוא אדון הנביאים, לפניו לא היה כמוהו ואחריו לא יהיה כמוהו, ורק הוא נותן תורה. וכל תורה אחרת הייתה זמנית, ובטלה עם תורת משה. וזוכרתו שג'ינו עולנו התורה והליכו בנהורות, שמי מהם מרובים בשבות. ראינו את זה, שהרמב"ם מתיר ליהודי לשהות בספינה שמונגת על ידי גוי בפרט או בחידקל ובנילוס, וחכמי בגדד ורבי שמואל עצרו. אמת שהוא מותור בלא סופג. ומה שזוכרתו שם חושבו שאני אומרתי תחומין דרבונן והם דאורייתו, ראינו את הטיעון הזה שהם טענו כנגד הרמב״ם תחומים הם דאורייתא ולא מדרבנן, והרמב״ם שם אמר להם כן, נכון שתחומים הם דאורייתא, אבל הים הוא קרמלית ושם תחומים הם מדרבנן ולא רשות הרבים. זו התשובה שהרמב״ם השיב. כבור הגיע אלינו דבר ראש הישיבו שומרו סורו, ויודענו שהוא שומרו סורו טעום מאוד, ולא השתדל בדבורנו, לא התאמץ להבין את דברנו, ולא הבין עניינו בשום פונים, והביא דבורים רחוגים שלא קשורים לעניין. וכבור השיבונו אותו עלזה ותשובו ארוכו, וכבור העתיגו אותו התלמידים, והיא בידיהם דומו למאמור ונתפרסמו, ובלי סופק שתג'יע עליך. בו השאלו הראשונו של רבי שמואל, ותשובו עולהו באתר ההליכו בנהורות, וראו יותנו על זה, ותפיסות וגושיות ראש הישיבו שומרו סורו עולנו בלשונו, לא שינינו, ותשובו אותנו השנית בביאור מה שנסתפק עולו מדבורנו, והמופת על כן ההוכחה המוחלטת, על אמיתת מה שהורינו בו תחילו, מהיות זה ספק עוד רבונן ומותור. האם יש תחומים למעלה מעשרה או לא, זה ספק בגמרא. אז בקרקע זה אסור, כי ספק הזה הורית לחומרה, ובים שהוא קרמלית זה מותר, כי ספק הזה רבנן לכולה. אז היו לפחות פעמיים חילופי דברים בהלכה בעניין הזה בין רבי שמואל לרמב״ם.
לשוט בנערות הזה?
כן, כן, כן.
ממש מעריך איתו.
כן.
ביחס ל...
כן. נכון, כן, מספיר לו ככה.
ממש מפרק את כל הטענות של כל הבקשות שלו.
כן, מתייחס בעריכות. ומה שזוכרתו ממה שג'ינו עולנו שהיתרנו בשבעת ימי נגיעים, שתוסו ואישו בביתו, שתסתובב בבית, אז גם זה גינו בבבל. איך הרמב״ם מתיר במשנה תורה שאישה תסתובב בבית בשבעה ימי נקיים? כן, היה בבבל, המנהג של בבל, אולי בהשפעה קראית ואולי לא, היה כמו שדן אומר, כמו האתיופים, שלאישה יש איזה בית כזה שהיא מבשלת לעצמה וחיה לעצמה בתקופת נידותה, שזה אין ספק שבזמן שתומעה ותארה נוהגת זה המצב, אבל היום אין לזה משמעות, כי כולנו תמאי מתים, אז נותר רק העניין של האיסור והיתר, ולא של התומעה והתארה. אז כנראה שבבבל גם חיפשו את הרמב״ם, למדו את משנה תורה ככה, מצאו, אתם רואים מה הוא אומר, שהאישה, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, גם נידה עושה לבעלה, חוץ משלוש מלאכות, מה היא גם מבשלת לו, אתם רואים מה הוא כותב, אוי ואבוי, וכך וכך. נכון? בסדר, בגלל שבאמת גם בזכות משנה תורה. אומר הרמב״ם, איני יודע מהו עניון זאת המילה הסלחה. מה הכוונה שהיא תסתובב בבית? מה אתה מתכוון? אם עניונו שתיג'ע בבעלו ואפילו בהסבעגת הנו, או תאכל עמו ותשתע עמו בכלי אחד, או שתעשה אחד מן השלושות דבורים שם רחיסת פונו ויודו ורגלו, והסועת המיטו בפונו ומזירת הכוס לו, למזוג את היין במים, שזה מלאכות שמבטאות קירוב דעת, זה אינו מותר אלו אחר שבעת יומים נגיעים ותבילו בממגבו. אז אם אתה מתכוון לדברים שאסרו חכמים, ודאי שזה אסור, וגם כתבתי שזה אסור. ואם הוא עניון הוא שתעשה שאורו עסוגים כמו הלישו והבישול, או שתג'ע בברד, תעשה לו כביסה, או תלך על מחסלת, והיא לא תמי או מדרס, המחסלת, זה מותור ואפילו בימי נדוע עסמון, לא רק בימי השבעה נקיים. לפי שעניון התומאו והטהרו, זו לא אותי עניון האוסור והמותור, אסל הורבונים אצל הקראים, עד היום כאילו אנחנו לא תמאי מתים. אבל אצלנו אומר הרמב״ם, אין משמעות עכשיו שאני די תמאה, כי גם בעלה תמא, אז היא לא מתמה אותו יותר. יש עניין שהיא אסורה לבעלה. וזמן הורנו המפורסום בכל ארצותינו, דיינו בספרד, במערב, ובכל שורפת, להבדיל מארצות המזרח, ששם כנראה בהשפעה קראית, החמירו בדברים הללו, והוא דין התלמוד, ועולו ומוסינו בני ארץ ישראל כולום, בעת שהוינו ביניהם. אז רמב"ם פה מזכיר את כמה חודשים שהוא שהה בארץ.
רואים
את
זה גם שאנשי בבל, התרחקו מאוד מהתלמוד עצמו.
בגלל ההשפעה הקראית. בגלל ההשפעה הקראית.
אז היה שם איזושהי סוג של רפורמה.
של קראות, בטח, רס"ג, בבבל ובמצרים. הקראות הייתה מאוד חזקה. כן. אבל אנשי מצרים עושינו אותם בזה, נוטים לדברי מינים, והולכים אחר סידור הגרועים, המנהג הקראי. אם כן, אם מנהג אנשי ארסחם כמו אנשי מצרים, שהאישה מוגדרת כתמאה ואסור לה לגעת בכל דבר והיא צריכה לפרוש לאיזה בית אחר, אנחנו לא נסוע עליכם שתאסורו ממנו.
אבל שמור שבעה נקיים
כבר לא יודע, אבל בסדר, יכול להיות שהרבנים לקחו את זה מהם והוסיפו את זה גם לימי השבעה נקיים. אנחנו לא נסוע על החמשת אוסורו ממנו, מהמנהג הזה, ולא נשים החם טועים בהו סופת השימור והבדולת הנידו, ואין בזה אלו חיוב מה שאינו חיו. כלומר, אם אתם רוצים להחמיר על עצמכם, לחיי. אבל על תנוי שימנו שבעון הגיים, או שיחפפו ויתבלו בממיגוו. אבל אם הוא מנהג חם ג'מקן, שמשתמרים שלא תיג'ע בכוח, ולא תלך על כוח, כן, כוח וכוח, והן רוחסות בין השמושות ואינון תובלות בממיגוו, מה שראינו היציקה שהרמב״ם חירים עליה במצרים, עושות טוש וזהו, זו מינות ג'מורו, לא מנהו. וראוי להתרחק מן הדובר הזה כולו ולהו סירו, ולהכריח בני אודום על דין התלמוד, לא יותר, כמו שעושינו אנחנו בארץ מצרים. כלומר, אם החומרה הזו גורמת בסוף לכולה, שגם את התבילה במרכאות עושים כמנהג הקראים, אז צריך לפסול את כל המנהגים האלה שהם בהשפעה קראית, כי החומרה מביאה לידי כולה. כן, דין התלמוד לא יותר, כל מיני הרחקות מעבר לזה לא, כי זה מטשטש את עיקר הדין, מרוב חומרות מקילים בדברים היסודיים. ולא הספיק לנו האזהורו בלבוד, עד שהחרמנו בספרי תורות בכל בותק הנוסיות וחוטבנו הסכומות בזה, והיו החרם שערורו כל אישו שלא תמנע שבעו יומים נגיים, או תבטל התבילו או תרחוס בלבוד כמו שעושים הגרועים, ואפילו עם התבילו. שמה? שלא, כן, נכון, שלא תמנה, אתה צודק. ואומרנו לו המשן נריעו בברודים ובמאכולים ומותור, אבל תשוערו על מנהרותיך. מי שרוצה להתיר יתיר, ומי שימאס הדובור מפני זהומו או מפני תוסף הציור כדי להתרחק מן הנידו, יש לו לעשות, מותר לו. אם הוא לא רוצה שאשתו תבשל לו, שיבשל לעצמו. כן, או שהיא נוגעת בבגדים שלו, שהיא מחבסת לו וכי יוצא.
בקיבוס או...
לא, לא כשהוא, לא כשהוא לבוש בהם, ודאי שלא. אבל אם הוא סובר איסור... יש כאלה שהקפידו שהאישה לא תדרוך על מחצלת ולא תיגע בבגדים, שתגור בבית אחר בתקופה הזו. אבל אם הוא סובר איסור במאכול או במשתה שתיג'ע בו הנידו, ונתרחק ממנו מפניהו איסור, יוסו מכלול הרבונים חופר בתורו שבעלפה. כלומר, הרמב״ם אומר פה שני תנאים לשמור על המנהג למי שרוצה. קודם כל שהוא לא פוגע, זה לא מביא לתשטוש ופגיעה בעיקרי הדין, ואת שהוא גם יודע שזה מנהג חומרה וזה לא מן הדין. כי אם הוא חושב שזה מן הדין שהיא לא תבשל לו ולא תחבס לו, אז אין לך תשטוש ההלכה גדול מזה, גם אם הוא שומר על הכל, שבעה נקיים ותבילה וכו'. כבר ראינו את זה. שאפשר לנהוג במנהג החומרה בתנאי שלא מייחסים אותו להלכה. כי העברה מיד ליד לדעת הרמב״ם אין בה איסור, זה לא אסור מדין התלמוד, זה ראשי הזכיר לראשונה, יכול להיות שלא יחמירו בזה. זהו שנתפרסם מהוראותינו ומעשינו בזהו עניון, וזה כולו אמת מבואור, לא יחלוק על דובר ממנו אלו או סוחול או מי שאינו מדגדג בתורו, דיינו מי שלא לומד בעיון, ומגנהו אמיתות עשה להומון. דיינו יש דברים אמיתיים, והוא מגנה אותם בעיני לדעת הקהל. ואם אומר עולנו זו לא תיזה אחד מן המגנים, כלומר אם הוא אמר לך דברים אחרים, אם אמרו עלינו דברים אחרים חוץ ממה שאני הצגתי לך, אומר שגר. זו העמדה שלנו. אנחנו עקביים בה גם במצרים, גם בבבל, ומי שאומר עלינו דברים אחרים, אומר דברים לא נכונים. אבל הסיסית שכותבים עולה או פוסוגים, אינו מותר לעשות אותם, וכן הפוסוגים ראוי לחותכם ולג'ונזום, וכבור נשאל זה הדובר ממנו, וישבנו עולו בתשובו, אין סופק שתג'יע עליכם. היא מופיעה כאן בקובץ, יהודי שרקם על תליתו את פרשת ויומר. אז הרמב״ם אומר שהוא לא עשה טוב, כי קודם כל לא כותבים את התורה פרשיות פרשיות, שנית תלית, אדם נכנס בה לבית חסה, מתכסה בה בלילה, יושב עליה וכיוצא בזה, ואיך אפשר לבזות כך דברי תורה.
גם על שכותבים את הברכה.
כן, נראה שהרמב״ם הסתייג מזה כמו שנוהגים היום, שזה לא טוב.
רק שהרמב״ם כותב שאפשר לכתוב פסוקים על הפישוטים בבית.
שאפשר או שלא לכתוב. אבל זה לא מהטעם השני, שזה מגיע לידי ביזוי, אלא מטעם שלא כותבים תורה פרשיות פרשיות.
אבל כל תורה שיעשה?
כן, ככה נראה. היום עושים פתאום הכתורת. רב עובדיה, כן, עושים טוב, לא, היום עושים לו בית כנסת פתאום הכתורת, כולם מוצאים לצורה תפילה. שמעתי שהרב עובדיה התנגד לזה, ובצדק, באמת לא קודם את התורה פרשיות פרשיות.
מה, לכתוב על קלף פרשיות?
כן, ומה ששואל אותו שהיה בער לו איך הוא ישוערו את הנפש בעולם הבא, אז הוא עובר מנושא לנושא. מה זה עולם הנפשות? כל מה שאפשר לנו לומר בו ולהגריבו להבונו, כבור אמרנו במה שחיברנו. תסתכל בהקדמת פרק חלק. ואני אעוס אחו שלא תעסוק באלו העמוגות. הרמב״ם מבין את יכולתו ואת מגבלותיו, אומר לו אל תכנס לזה. לפי שמסיעות הנפרודים מן הג'ולמים, איך היא, איך יכול להיות שיש נפש שהיא לא בגוף? הגשה סיורו מאוד על רוב בעלי החוכמו המפורסומים, ולפי כוח הם מכחישים בו, הם לא מאמינים בו, ולא ידמו אלו ג'שם. אם יש מציאות זה לגוף, קשה להם לתפוס מציאות רוחנית נבדלת מחומר. וכל שכן המתחילים, ומי שלא גודם לו חינוך, וזה שהיום זה מקובל, זה גם כן אולי בזכות הרמב״ם שעשה בזה עבודה גדולה של עולם הנשמות, עולם הנפשות. ואל תטריח דעתוך אלו במה שאתו יכול להבינו. אל תיכנס לדברים שאתה לא בשל להם. כן, כן. ולא יזיג לוח בדותוך שתסבור שבניהו עולם בו הם ג'ופות, עד שתתגיים לוח מסיעותו מהטב, עד הכוונה כדי. כלומר, אם אתה מתקשה להבין, כנראה הוא שאל אותו איך יכול להיות שיש עולם, מה זה עולם וירטואלי, מה זה עולם רוחני, אז אומר הרמב״ם, אם אתה לא יכול להבין שיש קיום אלא לגופות, אז אתה רשאי לסבור שהעולם הבא זה עולם של גוף. ואפילו תסבור בוהם שם אוכלים ושוטים ומולידים בשומיים ועליונים או בגן עדן, כמו שנאמור, לא יזיג לוח זה בדותוך, כי זה לא מעיקרי האמונה, שיש דבורים רבים מושכלו שלא יודעים אותם, והם יותר מבוארים מזה, ולא יזיגו שכלותם בעיגורי הדות. אבל יהיה בו הכחושת דברי המעתיגים לפירוש האמיתי, כלומר זה יהיה כנגד חז"ל, אבל זה לא כפירה, זו טעות, אבל זו לא כפירה, שאומרו, חזל אמרו, עולם הבא, אין בו לא אכילו ולא שתיו, שמתחייב ממנו, הסתלגות מסיעות הג'וף, כי אין גוף ללא אכילה ושתייה, כמו שבארנו בזם, מאמרו אחרון, במאמר תחוית המתים, שיג'יע עליכם בלי סופג. רב שילת כותב פה למטה בערה, הרמב״ם מבחין בין שיבוש בעיקרי האמונה, כגון המחשבה שהשם הוא גוף, שהוא דבר שאין להעלים עין ממנו ואין להניחו בשום פנים, בשום אופן, וכל אחד צריך להבין את זה שהשם הוא לא גוף, לבין שיבוש בעניין פרטים ענייני התורה, בין בהשקפה ובין במעשה, שאף על פי שיש בו סטייה מן האמת המסורה לנו על ידי מקבלי התורה, מכל מקום אין בו כדי להרוס את האמונה כולה, כמובן בתנאי שאין עמו כפירה מוצרת בצורה שבעל פה, אלא הוא טועה בדברי חז"ל והוא לא חולק על דברי חז"ל. זאת אומרת הרמב״ם, לא נורא, אם קשה לך להבין איך אתה אומר שהעולם הבא הוא עולם רוחני ומה זה עולם רוחני, אתה רשאי לסבור להישאר בטעותך שזה עולם גופני, וככה זה יהיה לך עולם ממשי וקיים.
הרמב״ם גם
נגיד
שקדוש ברוך הוא גם לא נשמה, כמו שאר אותה נשמה,
הוא לא כוח בגוף, נכון, זה מה שלמדנו בשבת האחרונה, לא הייתה, למדנו על זה שהוא לא גוף ולא כוח בגוף, נכון, גם לא פסיכולוגיה אנושית. ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
שערות הנשמות ביחס לזה זה כן סוג של גשם.
למה?
לא גשמי בצורה שאנחנו מכירים.
אנושי, זה אנושי, זה לא אלוהי. כן, זה נשמה של, זה נשמה, נשמת אנוש.
לכן זה לא יהיה טעות בעצם?
מה?
לכן זה לא יהיה טעות יסוד? כי זה תמיד יהיה סוג של גשם.
כי זה לא ביסודות האמונה, כאילו זה טעות פרטית בפרט מסוים מהעולם הבא. אדם מאמין בשכר ועונש, הוא רק מצייר לו את העולם הבא שונה ממה שהוא באמת. לא קריטי, אומר הרמב״ם, כן? זה לא פוגע ביסודות האמונה. ציור ותפיסה. ציור זה כמובן תפיסה.
הוא לא מסוגל להבין מה
כן.
עכשיו שלו
בדיוק.
זה
כן. כן. נראה עוד בתחיית המתים, יכול להיות שזה הדרכה פרטית פה. במאמר תחיית המתים הרמב"ם כותב שההמון רק דבר גשמי הוא מצוי אצלם, דבר רוחני הוא נראה להם אוורירי כזה, הוא לא באמת מצוי. זה גם הקושי שלהם להרחיק את ההגשמה מהבורא. נכון? כן? כי חושית, דבר שהוא מופשט והוא לא חושי, קשה להבין, והרמב"ם אומר, האמת היא בדיוק הפוכה. שדווקא דבר רוחני הוא מצוי באמת, ודבר גופני הוא קלה ונפסד ומוגבל, אבל ההמון תופס את זה אחרת, בדיוק הפוך.
היום יש אנשים שהם מכורים,
שמה?
הם מכורים למשחקים שהם כבר לא מכירים את העולם המציאותי.
טוב, זה לא דברים רוחניים, זה דמיון, זה דמיון, זה לא רוחניות, זה משהו אחר.
יש ממש מכוני גמילה.
למשחקי מחשב.
לאנשים כאלה, כן, שהם איבדו כאילו...
נזכו... לא, זה לא רוח, זה דמיון, בטח. זה משהו אחר. כן. להפך, רוח זה להפשיט דברים, זה לא לדמות, זה להפשיט, זה מושגים, כאילו לסדר אותם. ותפילת התענית, איך מגבלים התענית, יחיד שרוצה קבלת תענית, איך עושה? שיומר בתפילת המנחו, אהה בתענית, למחרה בתענית, או שיומר למוחר התענה, או מה שדומה לזה, ובסיום התפילה. וכבור רואינו שהרואי לאומרו אחר תפילת מנחו, לפני שאדם פוסע לאחורה בפני יהיו ברצון, יגיד למחר יהיה בתענית, לפי שכן ירואה מן הירושלמי. ואם אמורו בעסם התפילו בשומע התפילו, כמו שזוכרנו בתחילו בחיבור, אין בו הפסד, ואם כי עדיף לומרו אחרי התפילה, ואומנום עננו לא יאומר אלו מליל התענית. כלומר, הוא מעיר פה בהערות הרב שילת למטה, אני קורא באמצע עמוד, בכוונת הרמב״ם היא שהוא חזר בו ותיקן את נוסח ההלכה הזאת בחיבור. כי מתחילה היה כתוב בה כיצד מקבלה, כשהתפלל תפילת מנחה, אומר בתפילה עננו במנחה. על ידי אמירת עננו במנחה, הוא אומר ביום צום התענית הזה, הכוונה היא היום שיבוא, וגומר בליבו להתענות למחר, ואחר כך תיקן כיצד מקבלה, כשהתפלל תפילת מנחה, אומר אחר התפילה, מחר יהיה בתענית. אז הרמב"ם חזר בו, והוא פה אומר לו את ה... שורה התחתונה ולא את האהבה אמינה שלו, לפי מה שהוא ראה בירושלמי.
הוא לא מאפק אותו מזה למעשה, כמו שהיום
עושים. מה? מלהתענות?
כן.
למה לא? אם יש לאדם סיבה להתענות, יתענה? לא, לא... מה? אומר עננו, כן, הוא לא צריך לקבל אותה על עצמו. פה זה קבלה תענית, תענית יחיד. תענית ציבור אומרים עננו מערבית. הרמב"ם אומר אין עננו במנחה. איך יקבל את התענית במנחה? יאמר בסוף תפילתו למחר יהיה בתענית. טוב, זה לא פה, לא מדוע. הרמב"ם כן התנגד לסגפנות, אבל פה זה יכול להיות דבר מקרי. יש לו חולה בבית, הוא עבר איזו עבירה חמורה, וכיוצא בזה. ואומנם ערובו, אני רואה שאין ראוי להוסיף בו על שני בדים, כמו שאין ראוי להוסיף על לולו ואחוד ואתרו ואחוד. וזו לא תנו מן הג'אונים, מתיר תוספתו ערובו, כמו שמותר להוסיף ההדוס. ואנחנו אין דברי המסלנו חזוגים של אותם גאונים, אלו הוספת ההדוס מסונו הוא כתוב, רצוני לומר ההושענו. כנראה הרמב"ם מתכוון, הגמרא אומרת שהאסה, ההדס, קראו להושענה. והושענה זה כל האגודה. למה קוראים לכל האגודה הושענה וגם להדס הושענה? כי ההדס הוא מרובה. אז אומר הרמב״ם, ראיה מכאן מן התלמוד שמרבים בהדס, אבל לא מצינו שלערבה לבדה קוראים הושענו. וכל דובר שלא נמסור אותו כתוב בביאור לחכומים שהוא מותור, נשאיר אותו על ג'בולו בלי תוספת ולא ג'רעון, מפני שאין הפרש אצלנו בין התוספת על הדובר המוגבול או החסרון ממנו. וכשלא נעשה אלו שני בדים, גיימנו מסור מן המובחור, רצוני לומר שאין בו חשש תוספת ולא ג'רעון, זוהי דעתנו שעדיף כל המוסיף גורע, כאילו אם יש מחלוקת זה לא ברור, בהדס ברור שמותר להוסיף, בערבה יש מחלוקת אז עדיף שלא להוסיף. זוהי דעתנו, ומי שרוסו להלוך אחריו ילך, ומי שרוסו להלוך אחרו אחרים ולהוסיף בערבה ילך.
אתה לא רואה את זה איסור בל תוסיף?
לדעת הגאונים האלה, אין בזה בל תוסיף. אז אומר הרמב״ם, לדעתי לא כדאי, אבל אם אתה סומך עליהם, בסדר, יש גאונים גדולים שאמרו שזה מותר. ומה שזוכרתו ממה שג'ינו עולנו רואה גרי בליל הסום, ואומרום זה שרואו גרי טעון תביא לו. הרמב״ם כותב בלכות שביתת עשור, שמי שרואה קרי בליל יום הכיפורים, יקנח במפה, ואם בשרו מלוכלך, ירחץ את אותו המקום. אבל אסור לו לטבול. והם אמרו, מה? איך יכול להיות שמישהו בעל קרי יתפלל ביום הכיפורים בלי טבילה? אומר הרמב״ם, אנחנו לא נשגיח בגנות ההומון, ולא באלו המאמורים המפורסמים, אלו במשהו מוסכום או עיון. לא אכפת לנו הנורמות והמחשבה השגרתית, דעת הקהל, שאלה מה יוצא מהסוגיה.
זה לא העניין של מנהג?
אבל מנהג לא דוחה הלכה. היות ואסור לטבול ביום הכיפורים, אסור להושיט את צבעו במים, הגמרא אומרת שבזמן שטבילה בזמנה מצווה, ולכן מותר לטבול טבילת מצווה ביום הכיפורים, אבל טבילה בזמנה מצווה כשאדם עולה מטומאה לטהרה, אבל היום שאנחנו טמאים מתים, אז טבילה בזמנה היא לא מצווה. אז ממילא אומר הרמב״ם, אין שום היתר, והוא כותב שם שאין מנהג אלא לאסור את המותר, לא להתיר את האסור. וזה נראה לו טוב, בסדר. וכבור בארנו עיגור עזה דובור בלכות גריאת שמע ותפילו לגבי תקנת עזרה שבעל קרי לא התפלל ושהיא כבר בטלה באור שעולם יבינה הוא בעל עיון ולכן בעל קרי יכול להתפלל ברגע שהוא נקי גם אם הוא עוד לא טבל. ואומנום היוסר מה יהודי תימן נוהגים עד היום שאדם מתפלל ביחיד הוא אומר גדושת אדוני סבאות מלאכו לאורס כבודו, הוא לא אומר גודוש גודוש, ככה ביוצר וככה גם במובה לציון. אז על מה זה נשען? על הרמב״ם. אבל הרמב״ם כנראה חזר בו. ואומנום היוסר אני רואה כשם שמתפלל אותו שליח סיבור, כוח מתפלל אותו היוחיד, יכול להגיד קדושה. וכבור אומר זולות אינו מן הג'און עם זכרונו לברוכו, זולות היא זה שגם ביוצר הוא לא יכול לומר קדושה. ונפלו במאמורום של חכמים, איפה זה מופיע, גמרא בברכות, אין היוחיד אומר גודוש. אז יש מן הגאונים, מי זה? 18, לא כתוב. ורוב ג'אוני המערוב, ספרד וצפון אפריקה, על דעתנו שמותר, לפי שזה, הוא מספר מה שאומרים המלאכים. והגדושו שאין ראוי ליוחיד לאומרו, הוא שיכוון הוא להקדיש, כמו שיאמר שליח סיבור בתפילון, הקדישוך ונעריסוך. ביוצר אתה רק מספר מה עושים המלאכים, אתה לא אומר קדושה. בתפילה אתה אומר קדושה, וכבור כותב זה המאמור וראוי אותו אבן ג'סוס, תלמיד רבנו ניסים, שהוא מחכמי המערב, רבנו ניסים היה בקיירואן, בתוניס, בספרו שחיבר בתפילו, ובלי סופק שהוא מוסוי הסלחה. הערה 17 בסוף העמוד הקודם, בלכות תפילה כתוב לפנינו להפך, שהיחיד לא אומר קדושה. ובאורחות חיים כתב בשם רבנו אברהם בן הרמב״ם בחיבורו, המספיק לעובדי השם, שהרמב״ם חזר בו הלכה למעשה ממה שכתב בחיבור, ורבנו אברהם שמע מפיו, וראה הוא ראה מכתיבת ידו, דיינו האיגרת שלנו, לאבן ג'ביר, למי ששאל אותו על כך, שיחיד אומר קדושת יוצר. אז הרמב״ם חזר בו, ויהודי תימן נהגו על פי הרמב״ם, לפי מה שהם ראו במשנה תורה, ולא ידעו שהוא חזר בו, בסדר, אבל מנהג אבותינו באמת, שלא לא, לא, לא לומר קדושה, גם לא ביוצר וגם לא בהובה לציון. אפשר, אבל אני לא רואה צורך לשנות, כי כבר התקבל המנהג כך, ויש כזו דעה, הרמב״ם אומר, יש זולתנו מן הגאונים שכך, והרמב״ם עצמו סבר כך. יש כמה וכמה מקומות שהרמב״ם חזר בו ביהודי תימן לא תמיד היו ערים לכך וגם לא יכלו להיות ערים לכך כי הם לא... א' אולי, אבל גם אם לא, בסדר, אז מה... יהודי תימן למשל נוהגים שמי ששכח להגיד אביננו באתה חונן אז אומר אותו בשומע תפילה. ככה נוהגים, ככה כתוב ברמב״ם בכתבי התימן. וכנראה שהרמב״ם אחר כך חזר בו, בגלל ששומע תפילה זה בקשות. ואילו אתה הבדלת רובו שבח, זה לא בקשה. יש שם בסוף גם בקשה, ישמור אותנו מהצרות המתרגשות לבוא בעולם, אבל רובו שבח, אז לכן הוא חזר בו וסובר שמי ששכח מכונן הדעת סומך על הבדלה שעל הכוס. אפילו האחיות ובכל סידורי תימן העתיקים ככה כתבו וכו'. בסדר, גם הווה אמינה של הרמב״ם אפשר לסמוך עליה אחרי שהוקבע המנהג כך. יכול להיות, דן העלה את האפשרות, יכול להיות, אני אומר אפילו אם לא, אפילו אם יוכח שהם קיבלו את זה מהרמב״ם, היות וכך פשט המנהג, אז אפשר להחזיק בו. וכל מה שזוכרתו מאהבותינו והוספו בו, יש לוח בזה סוחר ג'ודול, לפי שהיא אהבו לשם שומיים. למה אתה אוהב אותי? אתה לא מכיר אותי, לא נתתי לך אף פעם מתנות, אלא בגלל שאתה לומד את תורתי, אז זו חברות אמיתית, חבר לדבר נעלה. והיא נמשכת אהבתך אליי אחר מה שרואיתו מדבורנו בתורו, שהיא מעשה לשם יתעלה. אם כן עיגר זוהו אהבו היא לשם שומיים. אתה אוהב אותי כי אני מביא לך את דבר השם, אתה בעצם אוהב את השם, אומר לו הרמב״ם. וכן חיובים אנו לאהוב את השם בכל לב ובכל נפש, ומחוזג אהבותו ראוי לנו לאהוב מסורתו ואזהורתו, ואנחנו החכומים הם היודעים אותו והמלמדים אותו. אומר הרמב״ם, יש אדם אוהב את התורה ואוהב את מלמדי התורה, זה מכוח אהבתו לקדוש ברוך הוא, כי התורה היא זו שמדבקת אותו, התורה וחכמיה הם שמדבקים אותו בקדוש ברוך הוא, לכן זו אהבה עליונה שהיא לשם שמיים. ואומנו מה שהגיע לנו ואפשור שיהיה אמת ושלא יהיה אמת, כן שמוע שומענו, שישו מי שמדבר עולנו רועות, והוא מבקש להתכבד בגלוני, ויוסו משיטת הרואוי בחיבורנו, דיינו מבקרת משנה תורה, כבר ביקורת לא הגונה, ביקורת עניינית, ראינו שרם אומר רבי שמואל, חי, אבל יורד לפסים לא ראויים.
אני חושב שהזכיר את ראש הישיבה פה, כן התייחס אליו בכבוד.
נכון, לכן אני אומר שאני בכלל לא בטוח שהוא התכוון אז לראש הישיבה, היו כנראה הרבה שואלים מחבלים קרבים. ושומענו שאתו מחיתו ביודום גסף מחוי, והתגוממתו בזה כסף התגוממות. כנראה רבי יוסף בן יהודה כתב לרמב״ם שיוסף אבן ג'ביר, כן, הוא חסיד נלהב שלו, אל תעשה דובור מזה. אנחנו מוחלים לכל מי שיעשה זה בשביל שכלותו, וכל שכן מי שיש לו בזה תועלת ולא יזיג לנו, וחופין על מידת סדום, זה נהינו וזה לא חוסר. הם נהנים כי שמה מתגדל ואני לא חסר. וכל, אז אם כך קופין על מידת סדום, דיינו, למה למנוע את זה? וכל שכן שהנועו בזה לנו כולנו, האמת שכולנו נהנים, לא שאני רק לא חסר, אני גם נהנה מזה. למה? לזה הוא אומר, למה הוא נהנה? בשביל מה שיועילנו בעיני היושבים לפונו מן השלמות, ושהוא חוכום, ושהוא תופס על מי שיחושב בו שבני אודו מסמוכים עולו. וכל, סליחה, לא קראתי נכון, בשביל מה שיועילנו, יועיל לו, בעיני היושבים לפונו, מן השלמות, ושהוא חוכום, ושהוא תופס על מי שיחושב בו שבני אודו מסמוכים עולו, וכל שכן עם הויתו התפיסו בחוכמו ובדות, דיינו שהוא גם מציג אותי כמי שלא מאמין בתחיית המתים, וכו'. וזה כולו מועיל למי שעושהו בעולם הזה. זה שמשיגים עליי שמה מתגדל, שהנה הם כבר משיגים על הרמב״ם, וכך וכך וכך, זה ודאי הנאה בעולם הזה, לא לעולם הבא, זה בעיה דווקא. ויועילנו אנחנו גם כן בו עולם הזה ובו עולם הבא. ואומנם עולם הבא מבוא אור, כי השומעים חרפתם ואינם משיבים, זה מוסיף בשכרם. אז ודאי שהוא מוסיף לי לעולם הבא בזה שהוא רודף אותי. והוא עולם הזה, אבל אומר רמב״ם, האמת הוא גם עושה לי פרסומת תורה גם בעולם הזה. למה? מפני שכל מי שמבקש לעלים מה שג'ילו הוא השם, אומנם מוסיף לו ג'ילוי. ויותר מכל, כלומר, ערה 37, כי כשמתחיל משהו להתפרסם ויש שמגנים אותו, הכל מתעניינים לדעת מה באמת טיבו, ופרסומו גדל עוד יותר. איך אמר לי פה ראובן דרה בשבוע שעבר או משהו, יש כלל בפרסום, אפילו פרסומת שלילית היא טובה, העיקר להיות בעניינים, להיות בכותרות, לא משנה מה אומרים עליך, העיקר שלא תרד העניין הציבורי, אז כבר הרמב״ם ידע את את העיקרון הזה. שמה? כן. נכון. נכון. ואנחנו, ויותר מכל, אז קודם כל, תן להם מדבר, לי הם לא מזיקים ואפילו מועילים בעולם הזה ובעולם הבא, ולהם הם מועילים בעולם הזה, אז זה טוב לכולם.
זה עוד לברר, שאני
אפשר להעמד. נכון.
אם אני עונה להם תשובה, אני...
כן, זה על הדברים העניינים, אבל כנראה שגם היה הרבה דברים שאפילו לא ראויים לתשובה. ויותר מכל זה, שאתה מביא על עסמוך מריבות ורועות שאין בו הנצורך, ואתה מזיק לעצמך, ואנחנו לא נבגי סיוע מאודום, אלא מהקדוש ברוך הוא. ונניח כל אדום עם מה שרוסו או לעצמו, והשם יתעלה יעזור אותך על רצונו, ויושים כל מאמורנו ומעשינו לשמו, ושלום וחרבה ושלום כל הזגנים והתלמידים, יבוא רחם אלוהינו. רואים אצל הרמב״ם שילוב שכל מה חובר לעצמו, מצד אחד הוא ברור לו שהצדק איתו והיתרון שלו ברור לו, ואולי לא מצד אחד, אלא ודווקא בגלל זה הוא לא נבעל מביקורת. הוא אומר, אני ידעתי מראש שתהיה ביקורת ויהיה זה, ותהיה סנאום הגנאות אחרות, וכל זה יעבור, וכך וכך, ולכן חבל לרדת בכלל ל- ל- לפסים הללו. זה שילוב מאוד מעניין, שחוזר על עצמו כל הזמן. טוב, ברוכים תהיו.